בבבא בתרא הדף שלנו זה דף קוף נון, ואנחנו התחלנו את הדף בעצם. הדף מובנה בינתיים על הסוגיה הקודמת שדיברנו על קרקע כלשהו, והגמרא אמרה קרקע זה לאו דווקא קרקע, כלשהו הגמרא דנה אם יש בו שיעור או אין בו שיעור. ועכשיו הגמרא אומרת רגע, וכל היכא דתני כלשהו. אנחנו בדף קוף נון עמוד א', כמעט 10 שורות מלמעלה, יש תאות ב' שם. וכל היכא דתני מולטוסות ואיידי, תחילת השורה, וכל היכא דתני כלשהו לית לשיעורה. באמת כל פעם שכתוב בש"ס כלשהו זה ללא שיעור. ואתנן, הרי כתוב במשנה בדין ראשית הגז, התורה אומרת שכשבן אדם גז את צונו, ראשית גז צונך תיתן לו, שצריך לתת לה, כשבן אדם גוזז את צונו צריך לתת את ראשית הגז לכהן. והמשנה אומרת, רבי דוסה בן ארקינס אומר, יש שיעור, כמה צון צריך להיות לאדם כדי שהוא יתחייב בראשית הגז? 5 רחלות גוזזות, מנה מנה ופרס, שלכל אחד יש מנה וחצי שווי גיזה. אז אם יש לך 5, שכולם יחד 5 כפול 150 מנה וחצי, אז זה יוצא 750 מנה כולם יחד. אם לאדם יש 5 רחלות שכל אחת מספק את מנה וחצי, מנה ופרס, אז הוא חייב בראשית הגז. וחכמים אומרים 5 רחלות גוזזות כלשהן. חכמים אומרים לא השיעור הגדול הזה של מנה ופרס לכל אחת מהצון. ואמרינן, וכמה כלשהן? אמר רב, מנה ופרס ובלבד שיהיו מחומשות. רב אומר, כשחכמים אמרו שהרחלות צריכות לתת לנו מנה ופרס, כלשהו, הכוונה היא שחמישתם יחד ייתנו מנה וחצי, מנה ופרס, בתנאי שאין לך מצב שאחד נותן מנה וחצי והשאר לא נותנים, אלא אתה מחלק את זה לחמש, כל אחד נותן 30, כן? אז פה אנחנו רואים שכתוב כלשהו, יש איזה שיעור. חכמים אומרים שאם הרחלות נותנות כלשהו מבחינת הצמר, אז הוא חייב בראשית הגז. והגמרא מגדירה, הרב מגדיר לנו, שהכלשהו הכוונה היא מנה וחצי. אומרת הגמרא, הטעם בדין עוד לא ליתני כלשהו, אתה באמת צודק. שם במשנה בראשית הגז באמת לא היה צריך להיות כתוב כלשהו, כי זה לא הכוונה. ואי דידקה, אמרת נקם השיעור הרבה, אמרי הוא נמי שיעור הזיותה קארי לכלשהו. אבל באמת הנה חינמי, כללית כלשהו זה כלשהו. פה הוא רצה להשתמש במילה כלשהו להראות שזה הרבה פחות ממה שתנקם אמר, אז הוא השתמש בגוזמה, הוא אמר כלשהו, אבל באמת היה לזה שיעור. אבל סתם כלשהו זה כלשהו. ופה תוסות מפנה אותנו שתוסות פארי התפלפל בזה הרבה, וזה לא כל כך פשוט האם לכלשהו יש שיעור או אין שיעור. יש לנו עוד דוגמאות בש"ס איפה שכלשהו היה לו שיעור. אז תוספות כבר דן בזה, לא פה תוספות אומר. כן? תוספות בפרק לא יחפור. ותוספות בקידושין.
ראינו גם אתמול בטור, שגם הטור וגם הראש סוברים, שכלשהו זה באמת, כלשהו, לגבי הסוגיה שלנו.
לא זוכר, זה שראינו, אני לא זוכר.
ראינו שכבר סובר גם את אלטלים, וגם אז כלשהו בעצם זה כל דבר, כביכול.
אוקיי.
לא, זה אמר, זה היה שם, הוא אומר, ראש אמר, כלשהו כדי פרנסתו. רק כמו שיכול להתפרנס, אם זה משהו פחות מפרנסתו, אז זה כבר לא שווה.
טוב, שכוח. אנחנו בנקודתיים. פשיטה. אם בן אדם אמר, מטלת אליי לפלניה, אני רוצה שמטלתים שלי ילכו לחיים, כן? לפלוני. כל מנה תשמישתי קני, לבר מחיתי וסרי. אז הוא קנה את כל הכלים שלו, כל כלי תשמישות, היינו כל המטלטלין שלו, חוץ מחיתים וסורים, שחיתים וסורים לא נקראים מטלטלין. כשבן אדם אומר, אני מעביר את המטלטלין, הוא לא מתכוון לכלול את החיתים וסורים. וגם הבהמות, כן? אנחנו נראה בהמשך. מים הוא אמר, הוא לא אמר כל הוא לא אמר מטלטלאי, אלא הוסיף כל מטלטלאי לפלניה, אז הוא בא לרבות משהו, אפילו חיטי וסערי, ואפילו ריחיים העליונה, שכשצריך לתקן אותה, מורידים אותה, אז היא גם מטלטלת, האבן העליונה, הריחיים העליונים. אז כל, הוא קנה אפילו את החיטים והסורים, ואפילו ריחיים העליונה קנה, לבר מריחיים התחתונה. שזה לא לגמרי קבוע, בעצם אפשר לנתק את זה, אבל כללית לא מנתקים את זה.
שכב ורכב, מה
שנקרא. יפה. מה אם הוא אמר, כל דמטלטל, כל שאפשר לטלטל אותו, אז אפשר לטלטל גם את הרחיים התחתונה? כללית לא מטלטלים, אז אם הוא אמר, כל דמטלטל, כל שאפשר לטלטל אותו, אפילו רחיים התחתונה, קני. אז כל זה זה פשיטה, ותמיד כשישנו פשיטה, זה בעצם אנחנו מסדרים את הידיעות לצורך הקושיות. עכשיו, מה השאלה? היא באה להו, עבדה כמקרקע או כמטלטל אדמי? אנחנו יודעים שעבד, ישנו דין בתורה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, שעבד עובר כמו נחלה, ויש הרבה דינים שעבד הוא כקרקע. השאלה היא פה, בלשון בני אדם, כשהוא אמר לו שהוא נותן לו את המטלטלים, האם העבד כלול בזה או לא? אמר לרבה חברית רביביה לרבה שיטה שמה. הרי אנחנו כבר למדנו, המוכר את העיר, כלול בעיר, הוא אומר לו, אני נותן לך את הקרקע, אני נותן לך את העיר, כלול בזה, מחר בתים, שיחים, מערות, מחצאות, ובית הבדין, ובית השלחין, אבל לא את המטלטלין, ובזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה, אפילו היו בה בהמה או עבדים, אז כל המטלטלין מכורין, אפילו בהמה ועבדים. הרי כולן מכורים. אז זה מה שכתוב שם. היא אמרת בשלמה כי מטלטל אדם היא... מישהו מה אחי לא מזדבן ברישה? זה למה שכשהוא סתם אמר, אני מוכר לך את העיר, הוא לא קונה יחד עם העיר את הבהמות והעבדים. אלא היא אמרת כקרקע אדם היא, שבלשון האדם זה נחשב כקרקע. המאי לא מזדבן, למה ברישה כשהוא מכר לו את העיר, לא נכלל בזה העבד והבהמה? הגמרא אומרת, מאמי, פה אתה רוצה להוכיח? ולמאי? כי מטלטל אדמי, אתה תטען שעבד יש לו דין מטלטלין. אז מה סוף הברייתא? כתוב שאם הוא אמר כל מה שבתוכה, הוא קונה את המטלטלין, ואפילו העבד והבהמה. עכשיו, אם זה מטלטלין רגילין, אז בעצם זה לא אפילו. זה מה שכתוב בסיפה. אז מה היא אפילו? אלא מה ידלך למימר? מה אתה תסביר לי בסיפה? למה כשאני אומר שהוא מכר לו את כל מה שבעיר, אז זה כולל גם את העבד והבהמה, ועל זה אני אומר אפילו העבד והבהמה, אתה אומר לי שאני מטלטל עד ניידי, ממטלטל עד לא ניידי. זה מטלטל מיוחדים, יש לו דעת, הוא הולך לאן שהוא רוצה, הוא לא בדיוק מטלטל קלאסי. אז בגלל זה הוא לא כלול באופן פשוט כשאני אומר מטלטל. אז גם אתה מודה שהוא לא מטלטל קלאסי. אז אני גם כן אומר לך, אפילו תמק כמקרקע אדמי, אני אומר לך שבאמת העבד הוא כקרקע, ולמה הוא לא נקנה כשהוא מוכר את העיר עם שאר הקרקעות של העיר? כי שאני מקרקע עד נעיד, ממקרקע עד לא נעיד, כי הוא לא קרקע קלאסי, הוא מטייל. אז גם שבלשון אדם הוא נחשב קרקע, כשבן אדם מוכר את העיר, הוא לא כולל בו קרקע שזז. אמר לרבינה לרב אשי, תשמע, עכשיו שימו לב, היה לנו פה בעצם, הגמרא שאלה, היא באה לו, שאלו בבית מדרש שאלה, וכולם חוזרים לרב אשי ומנסים לתרץ. רביביה אמר לרב אשי, ועכשיו רבינה אומר לרב אשי, וזה הרבה פעמים אנחנו מוצאים בשעס, תוספות בחולין מעלה את זה, אבל זה, רואים דוגמות, זה גם במגילה יש גמרא כזו, שגמרא שואלת שאלה, ואז כולם מנסים ליישב לרב אשי, ורב אשי כל פעם אומר, לא, אני התכוונתי ככה, התכוונתי ככה. ובעצם רגע, הוא לא זה ששאל את השאלה. אלא מפה אנחנו רואים, אומר תוספות בחולין, שרב אשי הוא זה שכן סידר את השס. פה אנחנו רואים, עכשיו רבינה מנסה לתרץ לרב אשי. כשרב אשי הוא לא זה ששאל את השאלה, סתם דגמרה שאלה. אמר לרבינה לרב אשי, תשמע, כתוב שאם בן אדם יקנה לעבד את הנכסים, מה כותב? לעבדו כל נכסיו, יצא בן חורין. שיהיה או קרקע כלשהו, לא יצא בן חורין. רבי שמעון אומר, סתם רבי שמעון במשנה הזה. רשב"י יפה, רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין, עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהין. אם הוא אומר, אני מקנה לעבד שלי את כל הנכסים, חוץ מאחד מריבו, אז עבד לא יצא לבן חורין. כך רבי שמעון אומר. וזה סיפור שהיה, המדרש מביא את זה להביא חוכמת אנשי ירושלים, שפעם היה אדם ירושלמי, שהיה בעיר רחוקה עם כל הנכסים שלו והעבדים שלו, והיה לו העבד הראשי שהוא ידע שהוא עבד גזלן, כדרך העבדים הגמרא אומרת, מרבה עבדים, מרבה גזל, אז הוא ידע שעבד הראשי שלו הוא גזלן. אז מה הוא עשה? הוא קרא לעבד הראשי ואמר לו, שמע, אתה עבד נאמן, כל חיי שמחתי עליך, אני רוצה עכשיו לתת לך מתנה, אני כותב שטר עם עדים, אני נותן לך את כל נכסיי, אבל מה, יש לי בן בארץ ישראל עומד בישיבה, אני נותן שהוא יבחר דבר אחד מנכסיי, והשאר אתה כך, לך תהנה מכל הנכסים שלי, תחיה חיים טובים. העבד שסתם ככה עם האדון היה מת, העבד היה לוקח את כל החפצים, משחרר את כל העבדים, כולם היו בוכים, והבן לא היה מקבל כלום. עכשיו העבד אומר, מה, אני אחזור לארץ ישראל, אחיה כמו מלך. חזר לארץ ישראל עם כל הנכסים, הבן בא לעבד, שואל אותו מה הלך, אומר לו, אבא שלך מת, אבל הוא השאיר אותי בוס על הנכסים, השאיר לי את הכל. הבן אומר, מה זאת אומרת, השאיר אותך בוס על הכל? הוא אומר לו, תראה, יש לי שטר כתוב, אני מקבל את הכל, הכל שלי, עכשיו כל הנכסים, הכל שלי. הבן כועס, לא יודע מה לעשות, הולך לרב שלו, שואל אותו מה לעשות, אומר לו, תראה, תיקח לביתין, הלכו לביתין, ביתין אמרו, זה שטר אמיתי, הכל, אין פה זיוף, זה מה שכתוב. אתה רק צריך לבחור איזה נכס אתה רוצה מהדברים של אבא שלך. חזר לרב, שאל אותו מה לעשות, הרב שלו אמר לו, אבא שלך מאוד אהב אותך, הוא רצה לדאוג שיהיה לך הכל, אז אבא שלך כתב שטר ככה שהעבד יביא את הכל חזרה לארץ ישראל. עכשיו שהוא יביא את הכל לארץ ישראל, תאמר, אני רוצה אותך, את העבד, מה שקנה העבד קנה רבו, אתה תיקח את העבד ואתה תזכה בהכל. אז רבי שי, זה סיפור שהיה ככה, הוא בחוכמתו הציל את כל הנכסים בשביל הבן, ובאמת ככה אותו עבד, זהו, מה שקנה עבד קנה רבו, והבן קיבל את הכל.
אז הוא קונה את העבד ועכשיו הוא יכול להוציא אותו בן חורין?
אם הוא רוצה, אבל יש איסור, לעולם בהם תעבוד.
לעולם בהם תעבוד, לא, אבל אם הוא יודע שהוא גזלן, מה הוא יעשה? הוא יסבול ממנו?
שאלה טובה, אולי ימכור אותו הלאה. אז
הוא שיעור חמי שיחה.
הדין הזה, אז רבי שמעון אומר, אם בן אדם כותב לעבד כל נכסה חוץ מאחד מריבו, העבד לא יכול לטעון אני לא שווה אחד מריבו, אני שווה הרבה יותר, מה אחד חלקי 10,000 מהנכסים שלך, אני שווה יותר. אומר לנו רבי שמעון, לא, כשהוא כותב לו כזה דבר הוא אומר לו, ככה אתה שווה בעיניי, הוא יכול לקבוע כמה הוא שווה, ולמרות שהוא כתב חוץ מאחד מריבו, העבד לא יצא בן חורין. אבל לו הוא היה כותב אני נותן את כל נכסיי לפלוני עבדי, העבד יוצא בן חורין. מדייק רבי עקיבא איגר, למרות שרבי שמעון השתמש במילה פלוני עבדי, הוא קורא לו עבד בשטר, הוא קורא לו עבדי, הוא אומר הרי כל נכסיי נתונים לאיש פלוני עבדי, קורא לו עבד, בכל זאת הוא יוצא לבן חורין. אז זה מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון. מה אנחנו רואים פה? שאם בן אדם כתב כל נכסיו יצא בן חורין, שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. ואמר רב דימי בר יוסף, אמר רבי אלעזר, כשאנחנו אמרנו ברישא לפי תנא קמא שאם הוא שיער קרקע כלשהו הוא לא יצא בן חורין, בדין הזה עשו מטלטלין שיעור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיעור אצל כתובה. ראינו את זה בראש העמוד, שזה הוא לא צריך בהכרח להשאיר קרקע כלשהו. שאר המשניות דיברו שם על קרקע כלשהו, כמו שראינו בראש העמוד. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו, כן, חייב בפר ובביקורים לכתוב עליה פרוס בול, לקנות לה עם הנכסים שאין להם אחריות. אז ממילא המשנה הזו גם דיברה על קרקע כלשהו, אבל בעצם לא צריך שהוא יישאר בשטר קרקע כלשהו. אם הוא אומר, כל נכסי נתנין לי, שפלוני עבדי, חוץ מכלשהו, הכלשהו הזה יכול להיות עבד, לא צריך להיות קרקע כלשהו. עכשיו, ואמר לי רבא לרב נחמן, מה איתה אימה? למה חזל אמרו שלא צריך שהוא ישיר קרקע כלשהו, אפשר שהוא סתם שיר כלשהו במטלטלין? עבדה מטלטלה הוא, ומטלטלה למטלטלה ושיור. וממילא כשאתה עושה קניין למטלטלין לעבד, מספיק שאתה משייר איזשהו מטלטלין וזה לא נחשב קניין גמור לעבד. למה? כי עבד עצמו נחשב מטלטלין. וכתובה אישה מקרקע היא, בכתובת אישה, חזל שיבדו קרקע, אז כתובת אשתה, יש לדין קרקע, ומטלטלה לקרקע לא אבי שיעור, וממילא אם בן אדם רוצה לכתוב את כל נכסיו לאשתו, אם הוא שיעור מטלטלין, זה לא נחשב שיעור. רק כשהוא כותב, אני נותן את כל נכסי לאשתי, רק אז זה נחשב שהוא יקנה לה את כל הנכסים. ואמרנו, אז באמת הוא לא יקנה לה, נכון? אם בן אדם כותב כל נכסי לאשתי, חזל אמרו, ומדינה שלנו, שהוא לא התכוון לתת לה את הכל. אלא אפוטרופוס, יפה, הוא רצה שיכבדו אותה, שהיא תהיה אחראית על הכל. למרות שהוא כותב, אני אתן לה כמתנה את הכל. אז אם הוא שיער קצת קרקע, אז הוא כן יקנה לה את הכל. אם הוא אומר, אני אתן אשתי את כל הקרקע, חוץ מהקרקע שבכניסה. אז באמת הכל שלה.
אם שאני מושכיב מראה
או בריא? אני לא זוכר. ראינו את סוגיה שם, אני לא זוכר. אז בכתובת אישה צריך דווקא קרקע לשיעור, כי כל כתובת אישה זה נחשב קרקע. בעבד הוא נחשב מטלטלין, אז זה הראיה שרבינה רוצה להביא לרב אשי, שהעבד נחשב מטלטלין. אמר לי, אז רב אשי ענה לו, אני לא מבין שהדין שם במשנה, שהוא אמר לו, הרי כל נכסי נותנים לאיש פלוני עבדי, ושיער משהו, אז העבד נשאר בעבדותו, אני לא לומד שזה מדין השיעור, אלא מדין אחר, ענן לא משום דלו, ענן משום דלו, קרות גיטה מנין עלה. אנחנו לומדים שהדין הוא דין אחר. התורה אומרת שכשבן אדם מגרש את אשתו, כתוב וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. צריך להיות ספר קוריטה, שיש קריטות גמורה בין הבעל לאשתו. אם הוא כותב על השטר הזה, הגט הזה שלך, אבל תחזירי לי אותו עוד חודש, אז היא לא לגמרי מגורשת. אם הוא כותב לה, הרי את מגורשת בתנאי שלא תלכי לבקר את אבא שלך כל החיים, אז היא לא לגמרי מגורשת. אולי היא תבקר יום אחד ויבטל הגירושין. התורה אומר צריך להיות קריטות גמורה. עכשיו, אנחנו לומדים גזרת שווה מעבד לאישה, וגם בעבד צריך להיות קריטות גמורה. עכשיו, אם הוא כותב בשטר הזה, אני נותן לאיש פלוני עבדי את כל נכסיי חוץ ממשהו, אז בעצם, במה יש לו זכות למכונית שהוא השאיר לעצמו, במטלטלין? בדבר האחד שהוא השאיר לעצמו, בשטר הזה. יוצא שהשטר הזה הוא לא לגמרי קריטות. השטר לא לגמרי שייך לעבד, כי אדון יש לו זכות בשטר, כי זה ההוכחה שלו, שהמשהו שהוא השאיר לעצמו, יש לו זכות בו. ממילא הסיבה אומר רב אשי, שהעבד לא מתגרש בגט כזה, זה כי זה לא קריטות גמורה. זה לא דין, העבד הוא מטלטלין, ואם הוא שייר במטלטלין, אז מטלטלין מעקבין קניין למטלטלין. לא, בכלל לא קשור לזה. זה דין בקריטות של הגט. זה לא גט קרות לגמרי. מאחר ולאדון יש עוד זכות בגט הזה, הגט הזה הוא העדות של האדון, שעוד יש לו את הכל שהוא שישיר לעצמו, ממילא הגט לא נמסר במלואו לעבד, ואז זה לא קריטות. אז הוא אומר, אתה לא יכול להוכיח לי מפה, שעבד נחשב כמטלטלין. ממילא נשארנו בשאלה, שאלנו האם בלשון בני אדם עבד נחשב קרקע או מטלטלין. היו לנו שני ניסיונות להוכיח שעבד נחשב מטלטלין, ושניהם נדחו. סוגיה קצת חדשה, אותו נושא פלוס מינוס. אמר רב נחמן, חמישה, יש לנו חמישה דינים שעד שיכתבו כל נכסיהם, שאין להם חלות, עד שהוא כותב הכל, כשהוא כותב כל נכסיו, אז הדין הזה חל. מהם החמישה? א', ואילו הן? שכיב מרע, כששכיב מרע כותב את כל נכסיו, אז אנחנו אומרים שאם הוא מבריא, אז הוא מקבל אותם חזרה. אבל אם הוא השאיר לעצמו משהו, אנחנו אומרים הוא התכוון לתת אותם מתנה גמורה, לאו דווקא מתנת שכיב מרע. עבדו, כשהוא כותב לעבדו את כל נכסיו, רק אז העבד יוצא לחירות, אם הוא השאיר לעצמו כל שהוא לא יוצא לחירות. אשתו, רק שבן אדם כותב לאשתו כל נכסיו, הוא ממנה אותה אפוטרופוס, אבל אם הוא כתב לה כל נכסיו מינוס משהו, אז הוא בעצם הקנה לה את כל נכסיו מינוס משהו, הוא לא מינה אותה כאפוטרופוס. ובניו, שבן אדם, בניו זה, לא זוכר, רק שנייה. ובניו, נראה עוד רגע, מה תסביר מה זה בניו? שכחתי. הוא בניו זה כשהוא כותב כל נכסיו לבניו, אז אם הוא כתב לאשתו קרקע כלשהו, אז יבדק כתובתה. אם הוא לא כתב לה קרקע כלשהו, הוא כתב כל נכסים נמחלק לבנים, אז מה עם הכתובה שלה? אז ממילא הבטין יעריך כמה הוא חייב לכתובה. אם הוא כתב לה קרקע כלשהו, אז הקניין חל לבנים. אם לא, אז הקניין לא חל לבנים, זה בניו. ומברחת זה אישה שהיא הולכת להתחתן עכשיו, והיא לא רוצה שבעלה ידע שיש לה קרקעות. אז מה היא עושה? היא וולפסון, כן? יש לה את כל בנייני וולפסון. מה היא עושה? היא הולכת לחבר ואומרת לו, אני מקנה לך את כל הקרקעות שיש לי. כל מה שיש לי אני מקנה לך. וכותבת כזה שטר, ויש ברשבם ורבינו גרשום שיטות, האם היא כותבת תנאים בשטר, או זה מספיק שהיא סתם כותבת לו, אני נותן לך את הכל. וברגע שהיא כותב לו, אני נותן לך את הכל, אז יש לנו איזושהי חזקה שהיא לא התכוונה לתת לו את הכל. היא מברחת, היא התכוונה להבריח את זה מבעלה. שבעלה לא יירש את הנכסים האלה ולא יהיה לו שליטה בנכסים האלה, ממילא, אם הוא ימות או יגרש אותה, היא מקבלת אותם חזרה. אבל זה בתנאי שהיא נתנה לו את הכל. אם היא שירה לעצמה משהו, אז אני אומר, אז היא באמת נתנה לו מתנה, כל שאר הנכסים. אם היא נתנה את הכל, אני אומר, חזקה שהיא לא התכוונה לתת לו את כל הנכסים שלה. אז זה מברחת. אז בחמישה דינים הללו, זה דווקא אם הוא כתב את הכל. שכיב מרע דתנן. שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, ושיר קרקע כלשהו, מתנתו קיימת. לא שיר קרקע כלשהו, אין מתנתו קיימת. אם הוא מחלים, אז הוא זוכה בקרקע חזרה. עבדו דתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין. שיר קרקע כלשהו, לא יצא בן חורין. זה המשנה בעמוד א'. אשתו, דאמר ויהודה אמר שמואל, הכותב כל נכסיו לאשתו. אז אנחנו אומרים, חזל קבעו, זה מה שהגמרא אמרה, זה מעין נבואה, אין לזה בעצם מקור בתורה, זה חזל עשו השערה, שהוא לא התכוון לתת לה את כל הנכסים, להשאיר את הילדים בלי כלום, לא עשה אלא אפוטרופה, הוא מינה אותה אחראית, הוא רוצה שהילדים יכבדו אותה, זה בתנאי שהוא באמת כתב את כל הנכסים. בניו דתנן, הכותב כל נכסיו לבניו. אז אם הוא כתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. אבל אם הוא לא כתב לה קרקע כלשהו, אז אני אומר, היא תתבע את הכתובה.
ואם הוא רשם, כמו שאמרנו, משכיב מרע שיש מטלטלים, השאלה מה זה כמו כלשהו, כאילו אם דווקא קרקע או שאפילו מטלטלים.
אתה צודק, זה נידון פה בראשונים. אתה צודק, פה במקום זה נידון,
כמו שאמרנו בדף הקודם את זה.
יפה, כן, צודק. עוד רגע נראה הגמרא גם תדון. בואו נחכה רק שנייה. מברחת אמר מר, מברחת אישה שרוצה להבריח מבעלה את הנכסים שלה, צריכה שתכתוב כל נכסיה. אם היא כותבת את הכל, אז אני אומר, היא באמת התכוונה רק להבריח מבעלה. ובכולו, בכל הדינים האלו, מטלתי לי הבשיעור. הוא לא צריך להשאיר קרקע, כמו שהציק אלה, הוא רק צריך להשאיר מטלתי לי. לבר מכתובה דם קרקי תקינו רבנן, ממטלתי לא תיקון רבנן. בכתובה אנחנו אומרים הוא חייב לה את הוא חייב לקרקע, חזל שיבדו את הכתובה בקרקע, אז ממילא זה לא מועיל שהוא שיער מטלטלי. המימר אמר מטלטלי דכתיבי בכתובה ואתניהו בעיניי הוא הבשיעור. המימר אומר לפעמים כתוב שהיחטה שלי היא משובדת לכתובה, אני יכול לשבד מטלטלין ספציפיים. אז אם זה מטלטלין שכתובים בכתובה, אם הם עדיין קיימים ויתניהו, אם הם עדיין קיימים, אז הווי שיעור, אז השיעור של מטלטלין הוא כן נחשב שיעור, וממילא זה יחול, המתנה שהוא נותן לשאר בנים. עכשיו הגמרא מתחילה סוגיה שבעצם תיקח אותנו עד אמצע הסוגיה הבאה, והסוגיה היא בעצם מה כלול במילה נכסי. אנחנו דנו האם עבד נקרא מטלטלין, האם עבד נקרא קרקע בלשום בני אדם. עכשיו אנחנו דנים, כשבן אדם אומר את המילה, את המשפט, נכסי לפלוני, אני נותן את הנכסים שלי לפלוני, מה כלול במילה נכסים? מה יכול להיות כלול בנכס? והגמרא תוכיח מילה מילה, מה כלול? מסוגיות בשס. אומרת הגמרא ככה, אמר נכסי לפלוני, עבדה יקרי נכסי, עבד כלול במשפט נכסי, תתנן, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין. אז זה מובן שהעבד מבין שהוא חלק מהנכסים. ארא יקרי נכסי, תתנן, נכסים שיש להם אחריות, זה קרקע, אז זאת אומרת זה נקרא נכסים, נקנים בכסף ובשטר וחזקה. גלימה, כוונה עם מטלטלין, בגד וכל מטלטלין, יקרי נכסי, זה גם נקרא נכס, תתנן, ושאין להם אחריות, דיינו מטלטלין, אין נקנין אלא במשיכה. אז אתה רואה שמטלטלין גם נקראים נכסים. זוזי, כסף, יקרי נכסי, גם זה נקרא נכס, דתנן, ושאין להם אחריות, נקנין עם הנכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה, יש אפשרות לעשות קניין, אגב, הקרקע, אפשר לקנות גם כסף, כמו שראינו אתמול, ראינו שהוא רצה להקנות, שהוא שאל איך רב מרי יוכל להקנות את הכסף, איך איסר גיורא יקנה לבן שלו רב מרי את הכסף, אמרנו אולי הוא יקנה לו את זה אגב קרקע, אמרנו אין לו קרקע, אין לי איסר גיורא קרקע להקנות אגב הקרקע את הכסף לרמר יבנו. אז אנחנו רואים שגם פה כסף נקרא נכסים, כי כתוב שהממון יכול להיכנות יחד עם הקרקע, נכסים שאין להם אחריות, ופה הכוונה עם ממון, נקנה אגב הקרקע. אז אתה רואה שהממון נקרא נכסים שאין להם אחריות.
כל דבר שנקנה בכסף, לא שתראו, נחשב נכס?
לא. קרקע נקנית בכסף ובשטר וחזקה. והמשנה אומרת שאגב הקרקע אתה יכול לקנות גם כנכסים שאין להם אחריות, היינו מטלטלין, ובמקרה הזה חז"ל הבינו שהכוונה היא, מה זה אגב הקרקע? אני רוצה להקנות לך.
אם אני מוכר את הדבר הזה, אני יכול לקבל עליו כסף, זה נקרא נכס בעצם?
רגע. שלב ראשון. אני אומר, אני נותן לך את נכסיי. מה כלול בזה? הוכחנו שעבד וקרקע ומטלטלין כלולים בזה. אני אומר, נכסיי, זה כלול. עכשיו, אנחנו מוכיחים שגם כסף כלול בזה. כשאני אומר שאני נותן לך את הנכסים שלי, אם אני כותב לך או אומר לך, אני מקנה לך את הנכסים שלי,
אני יכול לקנות.
רגע, העניין הוא לשוני. העניין הוא לא מה. לשונית, בלשון חז"ל, המילה נכס כוללת עבד, קרקע, מטלטלין, והוכחנו מכל ברייתא שבחז"ל הם קראו לזה נכס. עכשיו אנחנו מוכיחים שגם כסף נקרא נכס בלשון חז"ל. איך אנחנו מוכיחים את זה? מדין. יש דין שכתוב במשנה שם. המשנה אומרת שיש קניין אגב. אם אני רוצה להקנות לך כסף, יש לי $1,000 במזוודה, כן? אני רוצה להקנות לך את זה, אני יכול לומר לך ככה. אני אקנה לך את האדמה פה, תקנה את האדמה, אגב האדמה, כאילו זה בטל האדמה, אתה תקנה את הכסף. כן? עכשיו, כשהמשנה מתארת את הדין הזה, היא קוראת לכסף נכסים. זה הכל. אז מפה אני רואה שהמשנה קוראת לכסף נכסים. אלא מה? אנחנו עכשיו נתמקד בדין הזה לרגע. הדין הזה שאני יכול להקנות לך כסף, אגב הקרקע, כאילו זה בטל הקרקע, אנחנו עושים...
קשור לקרקע.
אז זה לא צריך להיות קשור. אנחנו פוסקים שזה אפילו לא צריך להיות מונח פה. כשאתה הולך למכור לרב את החמץ שלך, מה אתה עושה? הרב אומר, תקנה לי את הקרקע שמתחת למקרר, ואגב אותו קרקע, כאילו בטל הקרקע כל החמץ שיש לך בבית הזה, בישיבה, אצל ההורים שלך, בכל מקום שבעולם, כל החמץ שיש לך אתה מקנה לי עכשיו גם כן, יחד עם הקרקע שיש לך מתחת למקרר. אז אומרת הגמרא, איך אני יודע שהמילה נכס כוללת ממון? כי בדין הזה שאני יכול להקנות ממון אגב הקרקע, המשנה מתארת את הממון כנכסים שאין להם אחיות. אז זאת אומרת, גם הממון נקרא נכסים. ואז הגמרא מביאה סיפור על רב פאפה שהקנה ממון, בעצם הוא עשה שטר הרשאה, הוא מינה את רב שמואל ברכה, הוא הקנה לו את הכוח לגבות את הממון שלו. כי רב פאפה, כי הד רב פאפה, כמו הסיפור הזה של רב פאפה, הבו לתריסר אלפי זוזי די חוזאי. אצל חוזאי היה לו 12,000 זוז. עכשיו הוא לא רוצה לנסוע עד שם לאסוף את הכסף שלו. אז מה הוא עשה? הקנינו ניאלי לרב שמואל ברכה. הוא הקנה אותם לרב שמואל ברכה. עכשיו רב שמואל ברכה הולך לחוזאי ואומר, תנו לי את הכסף שלי. ה-12,000 זוז הם עכשיו שלי. איך הוא הקנה לרב שמואל ברכה את הכסף? הרי אין לו את הכסף בידיים, זה נמצא בחוזאי. הוא הקנה לו את זה אגב הסיפה דביתי, אגב הפתח הבית. הוא אמר לו, הנה, בוא נעשה קניין, תקנה ממני את הקרקע, אגב הקרקע אני מקנה לך את 12,000, נכתוב לך את השטר. כי אתה, כשרב שמואל ברכה הגיע מחוזאי, חזר עם הכסף, הוא כל כך שמח, נפק להפי התווך, רב פאפה נסע לקראתו עד תווך לקבל פניו, שהוא מביא לו חזרה את הכסף. אז זה סוף הסיפור. אז הוכחנו שבלשון המשנה, המילה נכס כולל ממון. תראו, יש פה השלכות הלכתיות, מה היה קורה אם הוא לא היה הולך לקבל פניו. אז יש פה מחלוקת ראשונים, אם הוא היה חוזר, האם הקניין היה חל ובסוף זה היה נפך להיות ממון של שמואל ברכה. אני הלכתי לפי הפשט הפשוט של רבנו גרשום, אבל יש פה שיטת הרשב"ם, שיטות ברשב"ם, למה הוא היה צריך ללכת לקבל פניו. הרשב"ם לא לומד שזה היה מתוך שמחה, הוא לומד שזה היה גדר הלכתי שהוא היה צריך ללכת לקבל פניו, שהכסף יחזור לרב פאפה ולא יישאר אצלו מבחינה הלכתית. כן, זה חוזר לסוגיה של ההרשאה.
כן, אם הוא היה מגיע עד חזרה, כן. עד הסוף, אז...
יש שיטה כזו, כן. עכשיו, כשבן אדם אומר, אני מקנה את הנכסי שלי לפלוני, אומרת הגמרא, שטר היא כנכסה, היא כנכסה. גם שטר נקרא נכס. דאמר רבא בר יצחק, שני שטרות הן. אמר זכו בשדה זה לפלוני, וכתבו לו את השטר. אם בן אדם אמר, אני רוצה להקנות עכשיו שדה לפלוני, ואני רוצה שאתם תזכו בשבילו, אני אעשה קניין איתכם, ואתם תכתבו לו גם שטר. אומרת הגמרא, אז במקרה כזה, חוזר בשטר, ואינו חוזר בשדה. הוא יכול לחזור בו מהייפוי כוח שהוא רוצה לתת להם בשטר, כי הוא עוד לא מסר את השטר לפלוני. אם הוא רק נותן לו שדה בלי שטר, זה רמה אחת. אם הוא נותן לו את את השדה פלוס שטר, אז הוא נותן לו ייפוי כוח עוד יותר גדול. אז הוא, מאחר והוא עשה כבר קניין לשדה, על השדה הוא לא יכול לקחת חזרה, הוא נתן לו את זה, הוא עשה קניין, הם זכו בשבילו. אבל הייפוי כוח שהוא אומר, תכתבו את השטר, אני רוצה לתת לו, לא? הוא עוד לא נתן, הוא יכול לחזור בו מהשטר. אבל אם הוא אמר, אני רוצה לתת לו את השדה, על מנת שתכתבו לו את השטר, אז הוא אומר, אתם תכתבו, ואז אני אתן לו גם את זה. אז למרות שהוא עשה קניין, אני אומר, מאחר והוא עוד לא נתן את השטר, והוא אמר בתנאי, על מנת שיהיה את השטר, חוזר בין בשטר, בין בשדה. זה הדין של רבא בר יצחק. רב חייא בר רבינא אמר רב הונא, שלושה שטרות הן. בעצם יש עוד סוג של שטר. חבר'ה, למה כולם רדומים עליה? מה?
לא בגלל הרב.
בסדר, תרי הנדה מרן, שתי השטרות שתיארנו, האם הוא אומר תתנו את השדה בתנאי שתתנו את השטר, או הוא אומר זה כשתי קניינים לחוד. אידך, יש עוד סוג שטר, אם קדם מוכר וכתב את השטר. מה קורה אם המוכר כותב את השטר לפני המכר? הוא רוצה שיהיה לו מוכן בזמן שהוא רוצה למכור, כבר כתוב לי השטר, אני רק מוכן כבר להעביר את זה. כאותה ששנינו, ויש אפשרות שבן אדם יעשה כזה דבר, לכתוב שטר לפני מעשה הקניין, כמו שכתוב, כותבין שטר למוכר ואף הפי שאין לוקח עמו. אז במקרה כזה, כיוון שהחזיק זה בקרקע, נקנה שטר כל מקום שהוא, וזוי ששנינו, על זה הוא לימד, על זה המשנה אומרת, נכסים שאין להם אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, וכסף הוא שטר וחזקה, ופה אנחנו רואים שהשטר הזה שנקנה אגב הקרקע, נקרא נכסים שאין להם אחריות. אז פה אתה רואה שהשטר גם כן נקרא נכס. טוב, נמשיך פה מחר בעזרת שם.